לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית, קלמן ליבסקינג ואסף ליברמן. כאן רשת בית.
בוקר טוב אסף.
שלום.
שיהיה שלום.
שיהיה. רק שיהיה. רק שיהיה כבר שלום. ועד שיהיה שלום, בוא נמכור עגבניות.
עד ש... יאללה.
כן?
וואו, זה קישור יפה. לך על זה.
כי יש לנו... אם אנחנו נכנסים לתחום הזה של למכור עגבניות, יש לנו שם תחרות. קשה מאוד, קשה מאוד.
תחרות אחריה, לא? יש תחרות?
תראה, זה, ש... זה שמישהו כרגע שולט בענף, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להיכנס לענף.
אבל מה אתה מולו?
בוא, יש לנו האזנה, יש לנו מאזינים, יקחו אותנו כפרזנטורים לעגבנייה, אני חושב שיש סיכוי שנמכור, אבל כאמור, תחרות קשה, בואו נשמע את הפרזנטור הנוכחי של מותג לשימורי עגבניות.
עגבנייה היא הרבה יותר מעגבנייה. היא אדמה מלאה בזיכרונות, היא נגב, עמק ישראל, היא שורשים. ימי שישי אצל סבתא אביבה, עם צלחת אחרי מה, כשהגוף סיים, אבל העיניים ביקשו עוד, בשביל הניגוף. יכין הרבה יותר מירקות.
זה הנשיא העשירי של מדינת ישראל, ראובן רובי ריבלין.
מהיום...
מהיום זה כבר, זה כבר שבוע קורה נראה
כן,
לי.
פרזנטור של שימורי עגבניות.
כן.
מה?
זהו, רק שתדע.
זה מעלה הרבה שאלות.
כן.
שאלה מרכזית כמובן, מה הוא חשב לעצמו.
כן.
זו שאלה שכוללת את שאר השאלות.
אני רוצה רק לא... קודם להקריא לך, שנייה, ונתמעמתי כי זה לא עלה לי, את הודעת היחץ, את הודעת השיווק של הדבר הזה.
כן.
מותג המזון, שדברנו עליו, שמענו אותו, מתקרב לשנתו המאה. עולה בקמפיין מיתוגי חדש ברוח הישראליות, השורשיות והחיבור לחקלאים של הארץ עם המסר המרכזי, איקס, הרבה יותר מירקות כאמור. את הקמפיין מלווה נשיא המדינה לשעבר רובי ריבלין, שבקולו הייחודי מספר את סיפורו של המותג, סיפור על ישראליות, משפחות רב דוריות, שורשים והזיקה לאהבת הארץ ותושביה, סיפור שאין כמו רובי ריבלין כדי לספר אותו. בצביון קולו הייחודי והאהוב, כבוד הנשיא לשעבר רובי ריבלין, מלווה עם המון רגש את התיאורים המיוחדים לסרטים שצולמו בארץ, ובניגונו העמוק והמרגש חותם במסר הרבה יותר מירקות. ריבלין הודיע כי את הכנסותיו מהקמפיין הוא מתכן לתרום לעמותות וארגונים חברתיים במדינה.
מרגש מאוד, האמת שאם לא החברה הספציפית הזאת, זה נראה כמו... היה יכול להיות קמפיין של משרד החקלאות, ואז אתה שואל את עצמך...
למה שלא תעשה קמפיין למשרד
החקלאות?
אתה יודע, היה איזה רגע שבו אמרתי, יאללה, כאילו... כולם חוטפים את מה שהם יכולים, משהו ב...
אם אנחנו באווירת חר בודר, אז גם הנשיא לשעבר...
משהו בממלכתיות נסדק, וגם הנשיא לשעבר רוצה איזה חלק בחגיגה הזאת, ואז ראיתי שאתה תורם את הכסף, אז כאילו, אז אני כבר לא מבין. לא יודע, משעמם לך בפנסיה? אז לך, לך, לא יודע, תעשה קמפיין צו פיוס, או משהו ממלכתי, או לחיזוק המוסדות, חיזוק האמון במוסדות המדינה, ומי כמו נשיא העשירי להוביל קמפיין כזה.
זה מוסדות המדינה, המדינה. אנחנו כרגע נמצאים בעת צרה. יש לך יכולת לדבר בעולם, להתראיין בכל מיני מקומות.
אולי את הצרה היא שלא קונים מספיק קופסות שימורים.
ועכשיו אתה אומר...
אולי זה בכלל קמפיין למלחמה כשאני חושב על זה. קמפיין להצטיידות מפני האיום האיראני.
אתה אומר, הפרק הבא יהיה תקנו גנרטורים.
יכול להיות.
כן. אני חושב, באמת, שיש איזה... אבל זו פרשנות שבאמת יכולה להיות מדויקת כמו לא מדויקת בעת ובעונה אחת. כשאתה נשיא המדינה, בשנייה אחת זה נגמר. אתה מפנה את משכן הנשיא, יש לנו איזה נטייה לחשוב שהנשיא כאילו לא עושה כלום, כי מה זה נשיאות, שזה לא פוליטיקה, זה לא יודע, אתה יודע, אבל בסוף יש לו לוז. וברגע אחד נפגש עם נשיא טאג'יקיסטן, ואחרי זה עם משלחת של נוטלה.
לא, הזה. ובכלל, יש פה אופרציה שלמה שעובדת תחתיה.
נכון, וביום אחד זה נגמר, ואתה מסתגר בדירתך, ואתה אומר, אוקיי, מה? למה הטלפון לא מצלצל?
לא, אבל חסר לך מה לעשות.
אנשים לא מתעניינים ממה שאני...
תקשיב, אין...
ואז איזה... מגיע, לא, ואז מגיע החברה הזאת ואומר, שמה, בוא, יומיים צילומים, הקלטות, אחר כך זה יהיה בטלוויזיה, ואתה פתאום מתמלא חיים, ואתה אומר, אתה יודע מה?
אתה חושב ש...
לא, אני לא מסנגר, אני מסביר.
לא, אתה חושב שיחין היה הטלפון הראשון שלו? כמה נשיאים חיים יש כאן? יש לך את יצחק בוז'י הרצוג, ייבדל לחיים ארוכים.
שניים שכבר לא, ואחד שכן.
ויש לך עוד נשיא שבוא נגיד, בזהירות, כן? לא זכור לטובה פה, בציבוריות הישראלית, גם הוא חי. ויש לך את רובי ריבלין. כמה כבר סמלים יש לך? זה מה שאתה עושה עם סמליותך? אנחנו כאן עד 10, גם ברדיו כאן הרשבית, גם בכאן מורשת, אנחנו גם בטלוויזיה בכאן 11, העורך הוא נדב רוזמן, המפיקים הם נדב רוזנצוויג ולירון אהרון אסולין, על הביצוע הטכני יאיר ניומן. אנחנו מתחילים את המשדר הזה עם אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, שמדווח על אירוע ירי חריג במהלך הלילה, יש שם שוטר שפצוע קשה, מה קורה אסף?
שלום, בוקר טוב. כן, אירוע פלילי קשה, הלילה בגן אירועים בצומת בני ברית, כאשר עבריין ראול פנים הגיע על טרקטורון לאותו גן אירועים בצומת, והחל פשוט לירות, ופצע שם גם שני עבריינים אחרים, צעירים, וגם שוטר שנפצע קשה, השוטר נותח הלילה, מצבו עדיין מוגדר קשה. העצורים הם מוכרים כחלק מארגון הפשע של אייל נגר, ארגון פשע גדול מאוד, הם מהכנופיה הגרוזינית שמשויכת אליו.
רגע, אסף, בוא, תשאר איתנו רגע, אנחנו עוד נחזור אליך, בוא נצרף רגע לשיחה את הבעלים של אולם האירועים, אבי בן חמו, אבי שלום.
בוקר טוב.
מה קרה מזווית הראייה שלך?
לא מזווית הראייה שלי, תראה, ברגע שהתקשרו אליי באחד וחצי בלילה החמוש שלי בכניסה ודיווח לי על המקרה והמשטרה הייתה שם, הגעתי לשם וראיתי בגדול מה שהיה...
מה הוא סיפר? פשוט. רגע, מה הוא סיפר החמוש שלך בכניסה?
הוא סיפר לי שיש יריות בגן, לא באולם, בשטח הגן ויש משטרה. אוקיי, הגענו למקום, באנו, הסתכלנו, באנו עם המשטרה, פתחנו מצלמות וראינו, נכון, איזה מישהו ניסה להתנקש במישהו מחוץ לגן האירועים, בכיכר, הכל בסדר, מבחוץ.
זה לא קשור, אבל זה קשור לאירוע? היה שם אירוע באותו זמן?
לא, אין קשר לאירועים, זה לא קשור לאירועים בכלל.
אבל היה אירוע, היה אירוע תוך כדי...
יש לנו שתי חתונות, מה זה, האולם ברוך השם עובד כל יום שתי אירועים, זה לא אולם, זה אולם, זה אחד האולמות. בגדול, כנראה שקבעו איזה פגישה, כיפה אדומה, אין לנו מושג, ככה רואים במצלמות, ניסו, אותו בן אדם ירה באותו בחור ברגל, רואים את זה במצלמות. הפצוע רץ לתוך הגן שלנו לקבל עזרה רפואית. הוא נכנס לבפנים, ואז משטרה, כנראה שהכווח הארגון הזה, כערכי התנהלות, רץ אחריו, השוטר צעק לו תעצור משטרה, הוא אמר לו לא עוצר כביכול, ירה בו, פצע את השוטר, השוטר פצע את הבחור חזרה, הבחורים שלנו הגישו להם עזרה ראשונה באותו רגע במקום, הזמנו, מן הסתם המשטרה כבר הייתה, הזמנו מדע והכל.
כלומר, אתה אומר, השוטר הוא לא היה מראש היעד של הירי הזה.
לא, 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 כנראה שאותו שוטר עקב אחרי, איך זה נקרא, הפשיעה הזאת, אחרי ההתנהלות הזאת, הוא היה שם כסמוי, מבחוץ, השקיפו, עקבו אחריהם, וראו את כל המתרחש, הם ראו את הירי הראשוני, את הניסיון התנגשות הראשוני, הם ראו המשטרה, ואז רצו לתוך הגן, כי אותו פצוע נכנס לתוך הגן אירועים שלנו, ושם אותו שוטר, שאני מאחל לו החלמה מהירה, הוא הבנתי שהוא פצוע, וזה אוי ואבוי, אבל שם הוא נפצע, אותו בחור גם כן נפצע, וזהו, זה היה מקרה, ככה ראינו את זה במצלמות.
זה אזור שאתה יודע שהוא רוכש פעילות מסוג זו?
אני אגיד לך מה זאת אומרת אזור, מדינת ישראל, מדינת ישראל, אתה יודע, אנחנו חיים באותו מדינה, אם זה אסדוד או תל אביב, אני לא יודע להגיד לך, אבל אתה יודע.
לא, דברים שקרו, זה אירוע מאוד חמור, אבל דברים דומים או קרובים לזה, קרו באזור של אולם החתונות הזה?
האולם בכלל ממוקם במושב נדרום. להגיד לך שקרו לנו מקרים כאלה של ניסיונות, זה ברור שלא קרה, כן? זה פעם ראשונה שיש דבר כזה, אבל אתה יודע, אנחנו חיים באותו מדינה, אני, אתה, כולנו, אתה יודע, זה לא עכשיו, אי אפשר להעלים עין, יש פשע מאורגן, צריכים לתת למשטרה לטפל בחר הזה בדבר הזה, כן, יש. אותי אני שואל את השאלה הפשוטה, עם אותו שוטר ועם משטרת ישראל, עקבו אחרי אותו עבריין, מה, חיכיתם שהוא יירה במישהו, שמישהו יבוא להרוג אותו, כאילו, לי זה נשמע תמוע, ולתת לו עד אחרי שהוא ירה בו, שהוא רץ ונכנס לתוך הגן אירועים, כאילו, תשמע, לי זה נשמע עדוי, אבל אני אתן למשטרה.
כמה אנשים היו בגן אירועים כשהוא נכנס פנימה תוך כדי הירי ההדדי הזה?
בגן אירועים שלנו, לא, הם נכנסו לשטח הגן, לא לאולמות. זה היה בחוץ, בגן. אבל תשמע, הגן שלנו, אתה יודע, זה שתי אולמות, כל יום אנחנו עושים חתונות, יש לנו 1,500, זה גן, אחי, זה לא, גן, אתה יודע, זה לא אולם קטן של 100 איש, זה אולם מכובד. אבל בואו, אני שמח מכל המקרה הזה, כי זה מה שקורה עם כל העבריינות הזאת במדינת ישראל, שאנשים נפצעים. אז פה כל הכבוד לאותו שוטר, אתה יודע, שנתן
כן,
את
משמח זה לא, כן.
לא, בדיוק, אבל אתה יודע, שלא אזרחים חפים מפשע נפגעים, זה הדבר שהכי מרגיז בפשיעה הזאת, בעבריינות הזאת. עכשיו, מי נוסתם ישאלו את השאלות במשטרה, אחרי זה אם ראיתם ותצפתתם, איך לא מנעתם את זה, אבל אתה יודע, אני החבר'ה שלי, מה שנקרא, נתנו שם את העזרה הראשונה, ידעו לצאת אמבולנס, אוקיי. נתנו בבחור חושב מורג, אתה יודע, כל מה שאפשר, אין מה לעשות.
אבי בן חמו, תודה לך.
תודה לך, תודה.
אסף פוזיילוב, אנחנו שוב איתך כדי לסגור עוד פרטים שידועים.
כן, אז קודם כל נגיד שאירועים כאלה קרו אפילו לא מעט בשנה שנתיים האחרונות. לפני פחות משנה שלושה עבריינים נעצרו בדרך לחיסול לא רחוק מהגן הזה, בצומת בני ראם, בזמן בר מצווה של עבריין מוכר עם רחפן. לפני שנתיים בערך היה מטען שהתפוצץ במהלך החתונה של ראש ארגון הפשע, עמוס לוי, גם לא רחוק מהגנים האלה, ולגבי אותו אירוע, אז החשודים, שני החשודים הצעירים, הם שייכים לארגון הפשע של אייל נגר, שהוא החליף בעצם את בני שלמה, זה ארגון פשע שראש הארגון בני שלמה חוסל, אם אתם זוכרים, חיסול מאוד מאוד דרמטי שצולם מהשנייה הראשונה בעצם כשהוא רץ מהמחסל בתחנת דלק.
החליפו אותו, כלומר מילאו את הוואקום שהוא הותיר אחריו.
כן. בדיוק, הסגן שלו, אייל נגר, החליף אותו, והחשודים הם שייכים לכנופיה הגרוזינית ששויכה לארגון הפשע הזה.
רגע, אז איבדתי את זה, מי מהארגונים ניסה להתנקש באיזה ארגון?
זה משהו שלא ברור, לא ברור. מאיפה החשוד השלישי, אותו מתנקש, הוא נמלט. הערכה היא שהוא שייך לארגון המנוגד, לארגון של אייל נגר, וזה הארגון של שלום דומרני, אבל זאת רק הערכה.
רגע, אבל איך הגרוזים נכנסים פה לסלט?
הגרוזינים הם בעצם כנופיה שמשויכת לארגון הפשע של אייל נגר.
הם בנגרים.
ארגון פשע הגדול. הם בעצם, נגיד, מעין קבלן ביצוע, אבל הם כבר שייכים. נכון.
זה בפוליטיקלי קורקט שלך תישאר עם הגיאורגים. בעולם התחתון לכאורה, אני לא רוצה להסתבך, הם נשארים עם הגרוזינים. אז רגע,
והשוטר,
כן,
השוטר ניסה, השוטר שייך לימר לחיש, זה היחידה המרכזית לחיש שהיה שם בפעילות.
כן, אוקיי, טוב.
הבנת את הציר ואת הלוח של הכנופיות.
לגמרי, לגמרי. אסף פוזיילוב, כתב דרום, נחזור אליך, תודה רבה.
תודה רבה.
מי עשה פרסומת יותר טובה לדעתך ברבע שעה שאנחנו משדרים פה?
מה?
האם הנשיא העשירי או אבי בן חמו?
לא, ברור.
מעולם טרויה.
בדיוק כמי שכותב לי פה, חוץ מנגיד כמה על המנה, נתנו פה הכל.
לא, אבל זה מאזן, כי מצד אחד הוא שיווק את אולם האירועים, גן האירועים טרויה. מצד שני, היה שם פעילות עבריינית, לא באולם, כמובן, זה לא קשור אליו.
גם החמושים שלו טיפלו בזה יפה.
אבל, ואז אתה... אדם ששומע אותנו ועתיד להינשא, אני לא יודע מה יותר חזק. שהוא אמר כמה פעמים טרויה בשידור, או שיש שם...
אסף, אתה נכנס פה לשדה מוקשים, מכל הכיוונים. עזוב, עזוב את זה. שמע לי, עצה טובה של חבר, תכניס לרוורס מהר.
אני אגיד לך למה, כי אני כאילו מרגיש שהסתבכתי עם הגרוזינים, ואני מעדיף
מהר... הגיאורגים.
ואני מעדיף מהר מהר להסתבך עם מישהו אחר, כי הם נראים לי יותר בעייתיים מהשאר.
לא, כי האלה של אייל נגר ודומני נשמע לי...
עליהם לא אמרתי שום דבר.
בבקשה. סולימן מסעוד, כתבנו מדיני, שלום.
שלום, בוקר טוב.
חמאס מציב שוב הצעות שנראות כמו כאלה שמרחיקות אותנו מאוד מעסקה.
בעיקר שנראות כמו אלה שאי אפשר איתם לעשות עסקה. כלומר, זה לא רק להתרחק צעד אחד אחורה, זה באמת להתרחק בכלל, כי התשובה שמחזיר חמאס לישראל אומרת שבשלב ההומניטרי, השלב שאני רוצה להזכיר לכם בפסגת פריז, פריז 2, הוסכם לשחרר 40 חטופים, נשים, ילדים, מבוגרים וחולים, מקרים הומניטריים, הוסכם לשחרר 40. בתשובה האחרונה של חמאס שעוברת של שום לישראל דרך המתווכות, חמאס אומר, אני יכול לשחרר פחות מ-20. לא 20, אלא הרבה פחות מ-20.
אני יכול או אני רוצה? האם העמדה הזו נובעת מאיבוד ניתוק קשר עם חטופים כאלה ואחרים, או פשוט הקשחת תנאים?
זה גם וגם, כי מצד אחד חמאס מקשיח תנאים, מקשיח עמדות כבר כמה וכמה פעמים. ראינו כי בכל תשובה שהוא החזיר קודם לכן היה תירוץ אחר, וגם הוא אומר, אין לי כרגע גישה לכל החטופים שהבטחתי בהתחלה.
שזו טענה עכשיו, שאנחנו יודעים, השני... מדינת ישראל יודעת להתמודד איתה עובדתית?
אז רגע אני אגיד על זה מילה. הטענה הזאת, אנחנו שמענו אותה אם אתם זוכרים בפעם הקודמת, כששוחרר חטופים בהתחלה, חמאס אמר, אין לי את כל החטופים, וישראל אמרה להם, אנחנו כן יודעים שיש לכם את כל החטופים, ואכן יצאנו לעסקה הקודמת כשהיה להם, והם הצליחו להגיע לחטופים, ואפילו במהלך השחרור, במהלך אחת הפעימות, אמרו שאין לנו גם את החטופים הספציפיים שהבטחנו בפעימה הזאת, וישראל אמרה להם, אנחנו יודעים שיש לכם את החטופים האלה, ובאמת חמאס הביא אותם. לשאלתך, ישראל יודעת במידה מסוימת אם הטענה הזאת נכונה או לא. למה? כי זה נובע משני דברים. אחד מעדויות של חטופים שהיו שם ושוחררו וסיפרו על חטופים שראו, חטופים שהיו איתם באותה מנהרה או באותם בתים. והנקודה השנייה היא מודיעין. לישראל יש מודיעין כזה או אחר על חטופים, אבל זה לא משהו ב-100%.
סולימן?
שומעים אותי?
כן, כן.
כן, אני איתכם, אז אני אומר שלישראל יש במידה מסוימת אפשרות לסתור את הטענה הזאת, אבל היא בינתיים לא עושה את זה.
אוקיי, אבל זה הסעיף הראשון, הורדת מספר החטופים שיוחזרו לנו בעסקה, אם תהיה עסקה מ-40 ל-20, יש עוד כמה תנאים שמציב חמאס שלוקח שוב ממש אל הקצה.
התנאי הבעייתי השני, התנאי הבעייתי השני הוא קודם כל הפסקת אש של 6 שבועות, ואז להתחיל לשחרר חטופים, שזה גם נוגד לחלוטין כל מה שסוכם עליו עד עכשיו. מה שסוכם עליו בפסגת פריז האחרונה, שמתחילים בהפסקת אש, משחררים חטופים עם תחילת הפסקת האש, השלב הראשון מסתיים, ואז עוברים לשלב השני במהלך אחרי שבוע של מסע ומתן, ואז לשלב השלישי. חמאס רוצה למעשה לקרוך בין השלב הראשון והשלב השני, מבלי לשחרר את כל החטופים בשני השלבים.
ובשלב השני לקבל ערבויות לזה שהמלחמה לא מתחדשת.
בדיוק, לקבל ערבויות ולא לחדש את המלחמה, ולהוציא את כל כוחות צהל מכל רצועת עזה, לא רק ממרכזי ערים, ולא רק מהפרוסדור שמבטר
את הרצועה. ורק אחרי הנסיגה הישראלית, על פי עמדת חמאס, משחררים את אותם 20 חטופים?
נכון. שים לב, גם אמרת את זה בצורה מדויקת, משחררים את אותם 20 חטופים, כלומר רק את החטופים שאמורים להשתחרר בהתחלה, בפרק ההומניטרי.
כלומר, ישראל צריכה לסגת, ורק אז יתבצע משהו. אבל תסביר רגע משהו שאני באמת לא מבין. ישראל כבר כמה פעמים... בשבועות האחרונים, אולי אפילו יותר מזה, סגרת הדלת, כלומר, לא סגרת הדלת, אבל הודיע שאין יותר על מה לדבר, שסינואר לא מעוניין במסע ומתן, ראינו את זה בצורה הכי דרמטית בהודעה של המוסד, ההודעה החרגה של המוסד מפני כמה ימים, שאמר, הלכה למעשה, נכון. אין יותר על מה לדבר, די, הם לא מעוניינים. אליבד ממשלת ישראל, למה אנחנו ממשיכים?
אני חושב שזה נובע משלוש סיבות. אחת, רצון של המתווכות, בעיקר ארצות הברית, בכל זאת להגיע לעסקה. שתיים, שאין כרגע ממש על השולחן אופציה צבאית מכאן ועכשיו שאתה יכול לעשות במיוחד ברפיח.
אין אופציה צבאית?
ושלוש, כאילו, יש אופציה צבאית, אבל זה לא משהו שאתה יכול לשלוף עכשיו. כלומר, תוכניות של רפיח נדחו. אתה חושב שגם...
אתה מדבר על אופציה צבאית לשחרור חטופים או אופציה צבאית להיכנס לרפיח?
אופציה צבאית להיכנס לרפיח. תמיד יש אופציות צבאיות לשחרר חטופים.
לא, כי לכאורה יש כאן... לכאורה יש כאן שתי אופציות אסטרטגיות לשחרור חטופים או עסקה, ששוב, ממשלת ישראל, המוסד, אומרים, אין עניין כבר, החמאס לא מעוניין בזה, או להפעיל נכון. את הלחץ הצבאי שדי הפסקנו איתו בשבועות האחרונים, אולי אפילו חודשים האחרונים, ומסר מיקי זוהר אומר אתמול, אנחנו עוד לא נכנסים לרפיח, כי אנחנו נותנים עוד צ'אנס למסע ומתן. מה, אתה מבין מה המדיניות הישראלית כרגע?
אני מבין מהודעת המוסד האחרונה, ומהשיחות עם הגורמים הישראלים, שאי אפשר לתת יותר צ'אנסים. שבישראל הבינו... סופית, 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 שסינואר לא רוצה עסקה. שארצות הברית הפעילה את כל כובד הלחץ שיש לה על המתווכות, שהפעילו אותו על חמאס. שצריך להגיד גם, בישראל אומרים, קטר גם היא כנראה לא רוצה עסקה, כי היא לא מפעילה את כל הלחץ שלה על חמאס. והשאלה עכשיו, מה אתה עושה עם זה? עכשיו, מיקי זוהר צודק, שאין אפשרות כרגע גם לאופציה צבאית ממשית, כלומר, עד שאתה מכין את הכוחות, ועד שאתה מאשר את התוכניות,
התוכניות אושרו, כבר כמה וכמה פעמים נתניהו הצהיר שהוא אישר את התוכניות, לא?
נכון, אז עד שאתה מוציא את כל הפעולה הזאת לפועל, זה דבר שיכול לקחת זמן, והשאלה אם יש לך את הזמן הזה, ואני חייב להגיד שאין, כי החטופים הולכים ומתים לצערים.
תודה רבה, סולימן מסעודה.
תודה, סולימן.
תודה.
דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיני, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום קלמן, שלום אסף.
כנס רגע בבקשה לראש של סינואר, תגיד לנו מה קורה שם.
כן, אז הייתי אומר קצת שונה, את יודעת מה, אפילו תמונת ראי למה שהציג סולימן לגבי הערכה ישראלית את חמאס, וזו הערכתי שלי קלמן. אני לא חושב שסינואר כרגע נמצא במצב של אני לא רוצה עסקה, מבחינתי בוא נמשיך הלאה באותה צורה. אני חושב, ואני מנסה עוד פעם להיכנס כאן למבחן הנבחים של הראש שלו, שהוא רוצה עסקה, אבל מאמין שאפשר כרגע לכופף את ישראל, כי הוא רואה מה קורה בשבועות האחרונים, הוא רואה את הדילול של כוחות צהל מהרצועה, הוא רואה את הסיוע האדיר שנכנס לתוך עזה, הוא רואה את השיח הגובר בכל עניין שהוא לא המשך הלחימה, והוא אומר לעצמו, שנייה, סבר, מה שנקרא בערבית, סבלנות, אפשר להמתין, אפשר להלחיץ, אפשר לדוגמה לשגע את הישראלים עם סיפור ה-20 החטופים במקום 40, ועוד שבועיים יכול להיות שאני מצליח לקבל את כל מה שאני לא הצלחתי עד עכשיו לקבל, כי הנסיבות השתנו. כי את יודע, אני מסתכל על כמעט המנטרה הזאת שרווחת גם בשיח התקשורתי וגם בשיח הפוליטי אצלנו, זה ברור שהם לא רוצים עסקה, זה לא כל כך ברור, הם רוצים, אבל הם גם מסתכלים על המציאות שמשתנה.
לא, אבל למה? עזובתי השיח תקשורתי. שיח תקשורתי, עם כל הכבוד, לא תמיד יש כבוד. יש הודעה של המוסד, למי נאמין אם לא למוסד?
אתה אומר, אסף, עלינו כציבור, גם אחרי השבעה באוקטובר, לקבל כל אמירה סמכותית ולכופף. לא, אני חושב שאפשר גם להביע דעה אחרת. זה אפילו בריא להביע דעה אחרת.
כן, לא, אני חס וחלילה, אני לא מבקר את עמדתך האחרת. אני רק אומר שכשהציבור מגבש את עמדתו, הוא לא בהכרח מגבש את עמדתו על סמך פרשן כזה או אחר באולפן כזה או אחר, אלא הוא קיבל הודעה אפילו לא מהפוליטיקאי בנימין נתניהו, אלא קיבל הודעה מהמוסד, ועל כן הוא אומר על עצמו, טוב, סינואר לא רוצה עסקה.
כן, אז תראה, עוד פעם, אני לא, חלילה, אני לא מזלזל בכל מי שקיבל.
לא, מותר לך, אבל כמובן,
כל עוד היא מנומקת, אגב, כל עוד היא מנומקת, וגם מבוססת על טיעונים שהם טיעונים מקצועיים, כלומר, שהם ניתוח הצד השני. כשאני מסתכל על הצד השני, ותראה, אסף, תפקידי הוא לעקוב כל הזמן אחרי השיח של חמאס, ולדבר עם אנשים בעזה, ולנסות לבנות תמונה לגבי הנושא הזה. אני רואה שלדוגמה, כולל היום בבוקר, חמאס ממשיכה, אתה יודע מה, אתה יכול להגיד שזה ניסיון אולי לרצות אחרים, אבל ממשיכה כל הזמן להגיד, לא סגרנו את הדלת בפני עסקה. אני כן חושב, וכאן אני חלילה, אני לא מנסה להצדיק את סינואר, שתפיסתו שלו היא שפשוט הם נמצאים במצב יחסית עדיף במסגרת סגת המסע ומתן, ולכן אפשר להרחיץ את ישראל, ואפשר להוציא מישראל דברים שאולי לפני חודש לא יכולת להוציא, ואת יודע, דבר מאוד מעניין, אתה מסתכל על הטקסט שחמאס מוציאה ביום שבת, יש שם דבר שהייתי אומר, היה נעלם וחזר שוב, שמעיד על השינוי הזה שחל בתפיסה של החמאס, וזה התביעה האולטימטיבית להפסקת תמידית של המלחמה. זה לא היה בטקסט לפני שבוע. כלומר, אתה רואה כאן שגם הם עושים מערכות מצב, ויכול להיות שאותו מסמך, נקרא לזה במרכאות של המוסד של החמאס, שכרגע מובא לסינואר, היא שיש מצב לחלץ מישראל משהו במסגרת המשחק הזה, כדאי פשוט להמשיך ולהיות נוקשים, בסופו של דבר גם אומר לעצמו סינואר, הלחץ כרגע עליי הוא לא כזה דרמטי, אז אין בעיה להמשיך ואפילו להטריף את הישראלים.
לא, יותר מזה, מיכאל, אני מניח שהעמדה של המוסד הוצגה כי טוב להציג עמדה כזו במסע ומתן. פה אני מצדד בך מול החמאס. אני לא מאמין שחמאס לא רוצה עסקה, כי בסוף חמאס מחזיק בנכס, סליחה על הביטוי, אבל זה נכס יקר מאוד, ואתה מחזיק בנכסים כדי להשתמש בהם, הוא פשוט רוצה להשתמש בהם כדי להשיג שרידות, וכאן הוויכוח.
יש מצבים שבהם אתה מצדד בחמאס, ולא בדוקטור מילשטיין? לא הבנתי. פה במקרה הזה,
חמאס, מוסד.
אני, הוא והחמאס ביחד.
אמרת אתה מצדד במילשטיין ולא בחמאס.
במוסד. בוויכוח בין מילשטיין לבין המוסד. כן. מה?
בוא נעבור רגע לאיראן, מה אתה שומע שקורה בעקבות חילופי הדברים הפומביים מדי בתוך ישראל באשר לתקיפה אפשרית של איראן?
כן, אז אתה יודע, אסף, חוץ מזה שיש הרבה מאוד גורמים, גם בעולם הערבי וגם בטח בקרב הפלסטינים, שנורא מודאגים מזה שכל הקשב העולמי הוסט מהמציאות של עזה למה שמתפתח, ממש עוד לא נגמר בהקשר של איראן, אני חושב ששווה רק לשים לב לאיזה שוני מאוד מהותי בין השיח שלנו לשיח בכלל העולם הערבי. אנחנו מאוד, מאז יום שבת, משתבחים, ובצדק, שיתוף הפעולה שהתרחש עם מדינות ערביות, כמובן עם מדינות מערביות, אפילו יש אצלנו כאלה שמדברים על קואליציה, שים לב, זה לא קיים בעולם הערבי. קודם כל בעולם הערבי אף אחד לא מודה בכלל שהיה איזשהו שיתוף פעולה עם ישראל, להפך, מנסים לטשטש את זה, ואף אחד גם לא רואה את יום שבת בתור תפנית אסטרטגית, שמעכשיו אנחנו יודעים באיזה צד של ההיסטוריה אנחנו מצאים, ומי האויב האמיתי, אז דקה לפני שאנחנו בונים כאן עוד איזה תילים של רעיונות, לגבי איך השתנה האזור בשלושה הימים האחרונים, צריך רק לשים לב מאוד לשיח שמתפתח אצל השכנים שלנו, ולהיגיון שמנחה אותם, הם כרגע היסטרים, בגלל חשש שמה שקורה יתחיל להקרין על הזירות הפנימיות שלהם, ואני עוד לא ראיתי את המנהיג הערבי שעומד ואומר, מעכשיו אני בברית עם ישראל, כי כנראה שזה יהיה אירוע שדי יקדם את קיצו בזירה שלו, הפנימית, אז ככה שכדאי לשים לב לדברים האלה גם.
הדוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה לכם.
רועי שרון הוא כתבנו הצבאי, שלום רועי.
בוקר טוב.
האם ומתי ומה תהיה התקיפה הישראלית באיראן? אתה מביא את הפרטים.
נון צדיק.
כן. לגבי האם...
האיראנים עכשיו הם מכוונים את הטרנזיסטור שהם רכשו לקראת התקיפה הישראלית.
יחד עם הגנרטור והמים.
כן.
הרמטכ"ל אתמול עמד בבסיס נבטים, כשברקע, בפריים, רואים את ה-F-35, מטוס אדיר, ואמר במפורש שהשיגורים של הטילי שיעוט והטילים הובליסטי והכתבאמים יענו בתגובה. ככה, בלי אולי, בלי כוכבית, בלי שום דבר. זה יענה בתגובה. ואפשר להניח שהוא לא דיבר על דעת עצמו, אלא מתוקף החלטה של הקבינט. ובעצם הוא הגורם הישראלי הכי בכיר ובעצם היחיד בדרג הזה, שאמר במפורש, לא דרך הדלפות, לא דרך תדרוכים, אלא עומד מול המצלמה ואומר, תהיה תגובה. ולכן צריך להניח שתהיה תגובה. השאלה מה זה תגובה ואיך היא תבוא, ויש לזה באמת לתגובה, בתגובה ישראלית באיראן יש כמה חלופות. זה יכול להתחיל מתקפת סייבר, זה גם תגובה, וזה יכול להגיע עד מתקפה של מטוסי קרב שתוקפים על אדמת איראן. אבל גם באמצע יש עוד כל מיני אופציות, ולכן זה לא או תגובה או לא תגובה, כי הבנו שיש תהיה תגובה, שהוחלט על תגובה לפחות, אלא שבוחנים עכשיו להבנתי איך מצד אחד גם מגיבים, ומצד שני לא נגררים למלחמה כוללת, מלחמה אזורית, ושהאמריקנים יכולים לחיות עם זה, וכדאי שהאמריקנים יוכלו לחיות עם זה, ככה הבנו לפחות בלילה שבין שבת לראשון. והשאלה עכשיו זה באמת, אני חושב מעבר, או אחרי התגובה הזאת, זה נצטרך לגלות או להבין מי יותר מורתע, איראן או ישראל. אם ישראל תפסיק לחסל בכירים איראנים ברחבי המזרח התיכון...
אבל זה אנחנו לא נדע.
לא, אנחנו מתישהו נדע את זה. אם בעקבות המשוואה החדשה שאיראן סרטטה במוצאי שבת של חיסול איראני שווה תקיפה איראנית מסיבית כמו שראינו, אז פה אז הפסדנו. אז
לא, מה שאני אומר שאנחנו לא באמת יודעים מתי יש הזדמנות לחסל אחד כזה, ואז נוכל לקום אחד בבוקר ולהגיד, הנה, לא נוצלה ההזדמנות כי פחדנו.
נכון, לא נגלה את זה אם אנחנו עומדים מיד על הסטופר, אבל מתישהו נגלה את זה.
בחלוף שלושה חודשים, חצי שנה. שלושה,
ארבעה חודשים, חצי שנה, משהו כזה, אבל פה זה באמת, פה ישראל תימדד, זה כן מבחן מאוד חשוב, כי ישראל רואה פחות צורך ביטחוני, איראן הרי כל הסיפור זה שהיא השיגה לעצמה איזה חסינות, שהיא מפיצה פה טרור, זורה הטרור מסביב ישראל, והיא בעצמה לא משלמת מחירים. ולכן ישראל אמרה, אוקיי, אנחנו חייבים לשנות את הרציונל הזה, כדי שאיראן תשלם מחירים, ולכן ישראל לפי פרסומים זרים, מחסל את איראנים בסוריה, משמרות המהפכה וכוח קוץ וכאלה.
תגיד, ואיך נראה החיסול הזה שבוצע לכאורה על ידי ישראל בדיעבד אחרי מתקפת הכתבאמים, כלומר על פי אנשים שאתה שומע בצהל, זה משהו שהיינו חוזרים עליו היום לנוכח מתקפת הכתבאמים? כלומר, דיברנו על מה נעשה קדימה לנוכח מתקפת הכתבאמים, אבל בדיעבד מה היינו עושים אחורה?
לא קיבלתי, נגיד שלא ישבתי על השולחן שבו הדברים האלה נאמרים בפה מלא ובשיא הרצינות. האם באמת מישהו חשב במודיעין הישראלי שהחיסול הזה יגרור את התגובה הזאת, ובהינתן שכן, האם זה היה מוצדק או לא מוצדק? אני חושב שכן החיסול הזה היה מוצדק, כי באמת האיראנים פה הרשו לעצמם להמשיך לפגוע בישראל בלי שהם בעצמם משלמים מחיר. ועל אז הם... הרחיבו את סכום האימורים, וניסחו פה, סרטטו פה את המשוואה הזאת, והלכו על מתקפה שהיא באמת מתקפה חסרת תקדים. לא חושב שמישהו בישראל צפה את זה, אבל באמת עכשיו זה מבחן גדול, זה מבחן גדול למקבלי ההחלטות כאן, לדרג המדיני ולדרג הצבאי, איך ממשיכים מכאן לנהל מדיניות ביטחון, בלי שעכשיו כל חיסול אנחנו נהיה בתוך קרובים למלחמה עם איראן, שעדיין צריך גם לזכור שישראל רוצה להשאיר את עזה כזירה עיקרית. אלא אם כן זה משהו שהשתנה בימים האחרונים. אבל אם זה השתנה ואומרים, אוקיי, אפשר לעבור למלחמה עם חיזבאללה, או אפשר לעבור למלחמה עם איראן, אז כל התנאים האלה שחמאס מציב ביחס לעסקת חטופים, אז אולי זה לא כאלה מחירים יקרים, כי אם בכל מקרה עוברים למלחמה אחרת, אז אין בעיה גם להשיג את הכוחות מרצועת צה"ל ולהפסיק את המלחמה. אבל כרגע זה לא משהו שאני יודע עליו שזה קרה, כרגע עדיין ישראל מעוניינת להמשיך את המלחמה בעזה, ולא לזלוג לזירות אחרות שיבואו על חשבון המלחמה בחמאס.
רועי, תודה רבה לך.
תודה.
נורית יוחנן, כתבתנו, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה קרה אתמול בערב זה היה?
כן, אתמול בשעות הערב.
בבקעה ליד היישוב גיתית.
תראה, מה שאנחנו יכולים לומר בוודאות זה מעט מאוד, נגיד את זה, ואז ננסה להגיד קצת יותר. שני פלסטינים נורו למוות אתמול בשעות הערב באזור בקעת הירדן, אזור גיתית, כשהיו שם במקום בשעה שהם נורו גם חיילי צהל וגם אזרחים ישראלים, וחיילי צהל, לפי צהל הם לא אלו שירו בהם. ונסביר, ננסה להרחיב טיפה, סביב בעצם 7:30 התחילו דיווחים על זה ששני פלסטינים, דיווחים פלסטינים כמובן, על זה ששני פלסטינים נפצעו קשה באיזשהו עימות עם מתנחלים, זאת אומרת עם ישראלים, לא עם חיילים. בחיר בתטואל זה אזור שנמצא בבקעת הירדן, זה ליד גיטית באמת. בהמשך התברר שהשניים האלה הם מתים, והתברר גם שיש כוחות צהל במקום, בניגוד לאירועים אחרים שלפעמים צהל לא יודע להגיד מעבר, כמו אומר, לא היו חיילים שם, הפעם הוא אמר שהיו חיילים שם, ולא היה ברור כמה שעות מי ירה בהם. זאת אומרת, האם ישראלים שהיו שם במקום ירו בהם, האם חיילים, מה בדיוק קרה לפני הירי. תגובת צהל הגיעה באמת סמוך לחצות, ונאמר בכך, מוקדם יותר התקבל דיווח על חשוד פלסטיני שתקף רועה צאן יהודי במרחב גיטית, במקום התפתח עימות אלים בין פלסטינים לישראלים, כוחות צהל קפצו לנו לנקודה, פעלו לפזר את העימות, במהלך האירוע נהרגו שני פלסטינים, מתחקיר ראשוני עולה כלא על ידי כוח צהל. זה נאמר באיזשהו חידה כזו, אין לי דרך אחרת להגיד את זה, כשבעצם לכאורה...
חידה שלכאורה לא קשה לפצח, לא?
כן, האופציה היחידה ש... כיוון שלי לא ידוע של הפלסטינים היו רובים או משהו כזה, האופציה היחידה היא ש... שאזרחים ישראלים ירו. כאמור, אני מניחה שצהל באמת יודע את זה. שוב, לפי מה שאני הבנתי גם, חיילי צהל לא היו ממש ברגע הירי, זאת אומרת, ירו באוויר, התחרקו, ואז כשחזרו שוב מצאו אותם ירועים.
אבל לצהל, בין אם בהודעה הזו, בין אם בכלל, לא יודע אם את מדברת, יש עמדה בשאלה אם הירי היה מוצדק או היה סתם?
אני לא חושבת שיש עמדה. קודם כל, זה לא המנדט של צה"ל. צה"ל מגיע לאירועים האלה כי זה יהודה ושומרון, מלכתחילה אירועים כאלה, מי שאמור לחקור אותם, ואפילו הייתי אומרת, לא רק לחקור אותם, מי שבמצב רגיל, בכל מקום, בכל אזור שהוא לא יהודה ושומרון ויש שם אזרחים ישראלים, מי שמגיע לאירועים כאלה זה המשטרה. פשוט כאן אנחנו מדברים על... תמיד חשש לאירוע לאומני, טרור, אז צהל מגיע, אבל צהל לא יודע להגיד, וגם לא קובע אף פעם מה בדיוק קרה שם, המשטרה חוקרת עכשיו, שוב, לפי צהל הוא הוקפץ, זאת אומרת, כוחות הוקפצו בגלל דיווח על פלסטיני שתקף רועה צאן יהודי, הפלסטינים באופן לא מפתיע אומרים ההפך, זאת אומרת, תקיפה של ישראלים, חקלאים פלסטינים באותו אזור, אין עצורים כרגע, שוב, לדעתי, אם אפשר כן למצוא איזו נקודה שמחברת, די ברור שבשעה שהירי התרחש כבר היה שם איזשהו עימות, נקרא לזה הדדי. זאת אומרת, גם עלו טיפה תיעודים, זאת אומרת, היה שם איזשהו עימות מילולי, אולי מעבר, לא לגמרי ברור כרגע, אבל מעבר לזה, זאת אומרת, מה קרה בירי, מה היה קודם, למה ירו, ומי ירה, כי גם את זה אף אחד לא אומר באופן ברור, חוץ מה... מההסקה הזו שזה ישראלי.
אבל חשודים עדיין אין. כלומר, אף אחד מהמתנחלים תושבי האזור לא נעצר שם.
נכון, אין עצורים כרגע, וגם אין הודעה על השתלשלות האירועים כאמור, יותר מאיזה שאין עצורים, אין, לא ברור מי ירה ולמה.
כן. נורית יוחנן כתבתנו, תודה רבה.
תודה נורית.
תודה.
שמואל רוזנר הוא פרשן כאן חדשות, והוא בא לפרש לנו כאן בכאן חדשות,
את החדשות.
את המשפט הדרמטי שאנחנו עוסקים פה בזוטות כמו האם נושמד על ידי איראן, ובזמן הזה נשיא אמריקני עומד לדין. מר רוזנר, שלום רב.
שלום, שלום, אלן. בוקר טוב.
תן את הפרטים.
נשיא ארצות הברית עומד לדין משום...
לשעבר, שלך... נגיד, לשעבר, לא הנוכחי.
כן, לשעבר. לשעבר ואולי גם
להתיד. כנראה, לדע. כן. זה שהיה כן, וזה השאלה... שיהיה. כן.
בדיוק. השאלה אם הוא בהפסקה או בהפסקה עולמית. נשיא ארצות הברית עומד לדין אחד ממשפטיו, יש כמה משפטים שהוא יאלץ להתמודד איתם. במקרה הזה, הנושא הוא מאוד עסיסי, כלומר, הוא שילם דמי שתיקה לכוכבת פורנו כדי שתסתיר את הרומן ביניהם, אבל לא על זה הוא עומד לדין, כי תשלום דמי שתיקה איננו עבירה. העבירה שהוא מואשם בה היא בעצם העבירה של רמייה של רשות המסים, כלומר את הכסף שהוא הוציא כדי לשלם לאותה כוכבת הוא דיווח עליו בצורה לא תקינה, כאילו היה כסף שהוצא למטרות אחרות, ובעצם כמו שנהוג לעשות לפעמים עם סוג מסוים של עבריינים, העבירה שהוא עשה...
תופסים אותו על הטכני, כן.
בדיוק. העבירה בעין הציבורית היא שונה מאוד מהעבירה שעליה הוא עומד לדין בפועל.
רגע, אז מה הוא אמר שהוא הוציא את הכסף?
הוא אמר שהוא הוציא את הכסף על בעצם הוצאות משפטיות. הוא אמר שזה הוצאות משפטיות, היו כל מיני דברים כחלק ממסגרת הקמפיין.
זה רחוק מהאמת? כלומר שזה הוצאות משפטיות?
זה רחוק מהאמת שזה הוצאות משפטיות, וזה רחוק מהאמת שזה הוצאות לצורך הקמפיין. כלומר, אלה לא סוג הדברים.
זה גם, כדי שלא יתפרסם בקמפיין שהוא ניהל רומן עם כוכבת פורנו.
אתה יכול להגיד שכל דבר שהוא עושה לצורך הקמפיין, גם כשהוא רוחץ ידיים, זה לצורך הקמפיין.
גם כשהוא ישן.
נכון, כל דבר הוא לצורך הקמפיין, אבל במסגרת הכללים שמחייבים אותו לדווח כך או אחרת לרשויות.
תגיד, מה המחלוקת העובדתית בסיפור הזה?
למעשה אין מחלוקת עובדתית לדעתי בסיפור הזה, כלומר קשה מאוד לראות סיטואציה שבה דונלד טראמפ לא יורשה. הוא יטען כל מיני טענות ויגיד שהוא רשם כך, כי כמו שאתה אמרת, כי זה אכן היה לצרכים כאלה ואחרים, אבל בעצם מבחינה טכנית, ככל שאני מצליח לקרוא את מה שמתפרסם בעניין הזה, יהיה קשה מאוד שלא למצוא אותו אשם.
אז מה קורה כבר במשפט, בדיונים שהתחילו?
בדיונים שהתחילו, אתה יודע, הדיונים האלה מתנהלים באופן שהוא לא במיוחד מרתק, כלומר, הדבר המעניין קורה מחוץ לאולם בית המשפט, באופן שבו טראמפ מנצל את הדיונים האלה למטרותיו. טראמפ, אפשר להגיד עליו הרבה דברים רעים, אבל אחד הדברים הטובים שעומדים לזכותו זה שהוא באמת גאון בלקחת סיטואציה מביכה ולהפוך אותה לסוג של ניצחון. והוא לוקח את המשפט הזה והופך אותו לאיזה מין משפט של רדיפה ולמשפט של שמתנכלים אליו ומנסים למנוע את הבחירה שלו, ובעצם הופך את כל הפרשה הזאת לעוד קרקס שמביא לו עוד תשומת לב, שמביא עוד אנשים להצהרות שלו, שנותן לו עוד דקות שידור, ואת כל הדבר הזה הוא מנצל לטובת הקמפיין שלו, כאשר המשפט הופך במידה רבה לסייד שואו.
כן.
שלכולם
ברור. אם הוא יורשה זה משנה למישהו משהו?
עד עכשיו תומכיו לא הפגינו רגישות מופלגת ביחס לדברים שהוא
מורשה. לא, אני מתכוון כל כך מבחינת החוק האמריקאי. נניח שהוא מורשה, יש בעיה לאיש שהורשה להיות נשיא ארצות הברית?
לא, אין לו שום בעיה להיות נשיא ארצות הברית, גם אם הוא יורשה במשפט הזה. ישנם, במשפטיו האחרים יכולה להיווצר בעיה קצת יותר מורכבת.
כי אולי ייכנס לכלא.
כן, וכי חלקם קשורים גם לנושאים שהם נושאים מובהקים של בחירות. כלומר, אתה יכול להגיד, האם נשיא שפעל כדי למנוע...
אבל במקרה הזה אין אימת העונש מאסר לא מרחפת מעל האירוע הזה, נכון?
נכון, וגם אם כן, הוא יכול להיבחר, הוא יכול להיבחר ולשמש כנשיא אפילו אם ידונו אותו למאסר. כלומר, הפרשה הזאת לא תמנע ממנו להיות נשיא ארצות הברית, אלא אם לאחר שיורשה, בהנחה שיורשה, חלק תומכים שלו, חלק מבוחריו, יחליטו שזה מוגזם ביניהם,
כן,
לבחור נשיא שורשה בדין פלילי.
סביר שלא. בשלב הזה, זה לא מה שיעצור אותם כנראה.
זה לא מה שיעצור אותם, גם צריך לומר, הוא קצת יורד בסקרים בשבועיים האחרונים, לעומת ג'ו ביידן, מצבו טיפה פחות.
רוזנר, תודה רבה, סוף שעה ראשונה, פרסומות, מהדורות החדשות, ונחזור לשעה השנייה ממש, עוד מאה.
כאן רשת בית. קלמן ליבסקינג ואסף ליברמן.
תסכם רגע מה אנחנו יודעים לגבי תשובת חמאס האחרונה שנמסרה למתווכות.
הם רוצים לשחרר, מוכנים לשחרר 20 חטופים.
אחרי שבוועידת פריז המדוברת דיברו על 40 חטופים, מה שנקרא משוחררים הומניטריים.
כן, 20 חטופים, חזרה מלאה נדמה לי של, לא חופשית, של עזתים לצפון הרצועה, הפסקת הלחימה כרגע עם ערבויות להפסקת הלחימה בכלל.
כן, ויש איזה...
ותחילת השחרור רק אחרי...
אחרי שכל כוחות צהל נסוגים מאיפה שהם אמורים לסגת במסגרת הפסקת הלחימה, וזה כמובן הקשחת עמדות, נסיגה לאחור, מה שזה לא יהיה. איתנו ירון בלום, מי שהיה מתאם השבועים והנדרים. שלום ירון.
בוקר טוב, חברים.
בוקר טוב.
איך אתה רואה את ההתפתחויות האחרונות?
אני חושב שסינואר שוב שוגה בקריאת תמונת המצב. אני חושב שהוא בנה הרבה מאוד על איראן.
מתי הוא שגע בפעם הקודמת?
כן.
הוא שוגע לאורך כל הדרך ולאורך כל השנים האחרונות. בעצם זה שהוא לא קורא נכון לפחות את הנושאים ונותנים ואת כל הנושא של סוגיית החטופים השבועים והנדרים. אני חושב שההזדמנות, אני מסתכל על זה קצת בזווית אחרת, ההזדמנות שהייתה לו לעשות פה פעימה נוספת במחיר שהיה מחזיק אותו עוד לצערי עוד בשלטון חמאס ברצועת עזה, הוא לא לקח את זה, ואני מקווה שצהל, מדינת ישראל, תקבל החלטה להיכנס שוב בעצימות גדולה לתוך רצועת עזה, כי חמאס מבינים בעניין הזה רק כוח. אני חושב שהוא שגע בעצם זה שהוא בנה הרבה מאוד על איראן, ועל היכולות של איראן, ועל התגובה האיראנית, ועכשיו הוא בטח בונה על התגובה של התגובה. ולכן אני מה שהוא עשה פה, אתם ציינתם את זה בשני משפטים, זה הוא חזר בו והלך אחורה שוב, כמו שהוא הלך אחורה בו. בשבע השנים האחרונות.
אני אתן לך תזה אחרת. יש אמרו הפוכה. הוא היחיד שקורא כאן נכון את התמונה. והיחיד שלא שוגה פה. כי מה שקורה בסיטואציה הנוכחית זה אחד, הלחץ הצבאי איננו הלחץ שהיה לפני, לא יודע, כמה שבועות. זה אחד. והנכונות של ישראל עד עכשיו במסע ומתן להתגמש עוד ועוד הייתה קיימת, אז למה שיעצור? למה שיגיד אני מסתפק במה שצעתם?
כי באיזשהו שלב, אני חושב שהלחץ, אני מסכים איתך על דבר אחד, הלחץ הצבאי והעצימות צבאית מאוד מאוד עזרה בפעימה הראשונה, למרות שהסיבה שעשה את הפעימה הראשונה זה מה שחשבו עליו ומה שאמרו לו בעולם הערבי, שישבו אותו לדעש, ואני חושב שההשוואה לדעש צריכה לחזור ביתר סט, ושאנשים יזכרו אם יש לנו עסק פה במזרח התיכון. אני חושב שהאמריקאים בימים האחרונים מבינים שכל הרעיונות שלהם והתכנון שלהם לגבי איך לעשות את העסקה ואיך לבצע את הפעימה הבאה, והם היו בטוחים ואופטימיים שעות אותו זה קורה, אז הם מתאכזבו ומתאכזבים שוב, ולכן אני חושב שהם ישנו פה משהו, והמשהו הזה שצריך לשנות, זה אחד, זה עצימות ברצועת עזה, ושתיים, זה לחץ על המטפחות, שילחצו על חמאס, לחץ אפקטיבי ומשמעותי. מה זה לחץ אפקטיבי?
כלומר, אתה אומר אבל לעזוב את המסע ומתן כרגע, פשוט להיכנס לרפיח?
לא, ממש לא, ממש לא. אני אומר, לצד המשך המסע ומתן מול המטפחות, הרי אסף, זה מסע ומתן עקיף, זה מסע ומתן שבו המטפחות עם ישראל, יחד עם ארצות הברית, מסכימות, וברגע שהן מסכימות, מהר מאוד נגמר השיח. עכשיו צריך, מי שצריך להסכים, זה אותו רגדן שרוקד על רצפה עקומה ולא קורא את התמונה בעיניי כמו שצריך. אז אומר קלמן, אוקיי, הוא קורק, הוא שורד. אבל אני רואה את זה אחרת, כי בסופו של דבר הוא יושמד. ואני מקווה שזה ייקח מהר. ולסוגיית למה צהל יצא, צריך לשאול את עצמנו.
אבל אולי הוא רואה שהוא לא יושמד. אולי הוא רואה את ישראל מתברברת. מתברברת בכל החזיתות, מתברברת בחזית המסע ומתן, עוד רגע אני אציג אולי תזה חלופית לתזה החלופית שקלמן הציג,
כן.
אבל היא מתברברת במסע ומתן, היא מתברברת ברפיח ומחנות המרכז, מאיימת שיש תאריך ושניכנס ולא נכנסת, אולי הוא רואה את זה ומבין שהנהגה כזאת, בין אם מדינית ובין אם צבאית, הנהגה כזאת לא מחסלת את חמאס.
נכון, ולכן אני חושב שגם אנחנו צריכים לעשות חישוב מסלול מחדש, וגם אנחנו, מדינת ישראל, יחד עם ארצות הברית, צריכה לעשות חישוב איך אנחנו מפצחים את מוחו המעוות של יחיא סינואר, ואיך אנחנו משיבים אתמול את ה-133 חטופים. זה אני חושב המשימה הכי חשובה. ואם לצורך העניין הזה צריכים לפנות את אותם אלו מצפון הרצועה, אותם תושבי צפון הרצועה שיושבים ברפיח, ואז להיכנס לרפיח, ובאמת להפעיל את העצימות הגדולה שמדברים עליהם, אז קדימה.
להיכנס לרפיח עם הפנים, להיכנס לרפיח עם הפנים למסע ומתן עם חמאס, זה אני מתכוון.
חד משמעית, חד משמעית. אני חושב אסף, אני חושב קלמן, שאנחנו חייבים, אנחנו חייבים את זה לנו כחברה, אנחנו חייבים את זה לנו כמשפחה, למשפחות, אנחנו חייבים אחרי האסון הזה של שביעי לעשות באמת כל דבר, כדי לשחרר את ה-133 חטופים, ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחזור לעצימות, זה לא עובד עם יחיא סינואר משהו אחר, זה לא עובד, לכן אם אני אנסה לחשוב בצורה רציונלית מולו, אני אקשל, אנחנו נכשלנו, אנחנו נקשל שוב, כי אסור לנו לחשוב בעניין הזה בצורה שהיא אינה מעוותת, אנחנו צריכים להיכנס לראש של יחיא סינואר, יחיא סינואר, לאורך כל השנים האחרונות, גם לפני...
הוא רציונלי מאוד, לדעתי הוא הכי רציונלי פה באזור.
קלמן, אני חושב...
אנחנו, משהו בנו, אני חושב, לא רציונלי לכל אורך התקופה, והיא תקופה ארוכה, כשאנחנו רואים בו משוגע לא רציונלי.
א', אני חושב שהוא יודע לחשוב, הוא איש אינטליגנטי בצורה בלתי רגילה, אבל הוא לא בריא בנפשו. וכל מי שאומר משהו אחר לא מכיר אותו. זה אחד. שתיים, אני כן חושב שאנחנו חייבים להפעיל עליו עצימות ועל חבריו והמנהיגים, ולהסיר את הכפפות. לא יכול להיות מצב שאנחנו ממשיכים להיות מתועתעים על ידי חמאס. החבורה הזו, הנהנתנים האלו של קטר, צריכה לעוף מקטר, וארצות הברית היא זו שצריכה לעשות את המלאכה עבורנו, וללחוץ על קטר, להעיף את כל חבורת הנהנתנים הזה מהמדושנים, וגונבי הכסף מחמאס. דבר שני שצריך לעשות זה לחסל את אותם סובבים שאולי נצליח סוף סוף לחסל אותם. זה יכול להיות ראוכי מושטה, זה יכול להיות חליל אלחיה שנמצא בחוץ, וזה יכול להיות עוד מקורבים כאלו ואחרים שנמצאים ברצועת עזה.
תגיד רגע, שלישי, כן, שלישי?
ודבר שלישי, אנחנו צריכים קצת לחשוב מחוץ לקופסה בעניין הזה של איך אנחנו מנהלים את המסע ומתן ולשכנע את המטפחות, שגם הן, למרות שהם ערבים, הם צריכים קצת לחשוב אחרת.
יכול להיות שעכשיו עם הקשחת העמדות של חמאס, הצעות שהונחו בפנינו על ידי חמאס בתחילת הדרך, אלה הצעות שבזמנו דחינו כדי להמשיך לנהל מסע ומתן ולהמשיך להקשיח עמדות מול חמאס כדי שקצת ירד מהעץ, יכול להיות שאת ההצעות של תחילת הדרך היינו לוקחים היום, לא?
אני חושב שכן. ואני חושב שזה נכון לכל מסע ומתן, ככל שאנחנו מחכים יותר, המחיר שאנחנו משלמים...
כאילו בסופו של דבר, ואתה מכיר את זה... מעסקת שליט, יכול להיות שאם היינו לוקחים את... כלומר, בסופו של דבר, שילמנו את המחיר הכי כבד מסך כל המחירים שליט? שהיו בעסקת שליט, לא?
אז אני לא בטוח ששילמנו את המחירים הכי כבדים בעסקת שליט, כי...
לאורך הדרך כי... בעסקת שליט לא היו מחירים קלים יותר?
לא חושב. לאורך הדרך בעסקת שליט סוכם מהר מאוד אחרי חטיפתו של גלעד שליט, שהעסקה תהיה על 450 מחבלים, ואחר כך עוד 550
מחבלים. נדמה לי שבתקופתו של אולמרט היינו על 180, ואחרי זה 250, ואחרי זה 350.
ממש לא. אולמרט הוא זה סיכם את מתווה העסקה, בוא נשים את זה פעם אחת על השולחן. על 450 אסירים, פלוס 550 אסירים מחווה לאבו מאזן ולמצרים, שלושה חודשים אחרי זה לבחירת ישראל, ומה שנותר מהאלף, זה ה-19 אסירות שעשינו כפעימה ב-2009 כדי לקבל עוד חיים על גלעד שליט, ועוד כמה שהנותרים זה אותם אלה שהמצרים לחצו על ישראל ביום החתימה על ההסכם, שנסכים ונאתר לשחרר עוד מספר.
אוקיי, אבל לכל הפחות המחיר לא ירד עם הזמן.
המחיר לא ירד.
המחיר לא ירד עם הזמן, וגם המחיר כאן לא יורד עם הזמן, ויכול להיות שהקונספציה שלנו היא איזה מין רצון להוריד את סינואר על הברכיים, וכרגע זה לא קורה, אז אולי היינו צריכים לעצור באיזשהו שלב בדרך ולהגיד, טוב, כדי לשחרר את החטופים שלנו שנמצאים שם, אנחנו ניקח את זה.
נכון, ולכן אנחנו צריכים לאפשר, הדרג המדיני חייב לאפשר לדדי ברנע ורונן בר וניצן אלון מרחב פעולה לשיח נוסף. אני חושב שארצות הברית, אני מעריך אסף וקלמן, שארצות הברית תלחץ עכשיו אחרת על המתווכות.
אבל לא הבנתי, מה זה מרחב לדדי ברנע? הצגנו עכשיו את עמדת חמאס.
לא הבנתי את השאלה שלך.
הבעיה היא לא בדדי ברנע, או במנדט הרחב אוצר של דדי ברנע.
אין שום בעיה עם דדי ברנע, להפך הוא עושה עבודה מצוין.
לא, אבל מי שסרב עכשיו לעסקה זה לא דדי ברנע, זה סינואר.
זה יחיא סינואר, אבל הדרג המדיני באותם פעמים שעליהם רמז אסף לאורך הדרך, שהוא יכל לתת מרחב חופש פעולה ושיח קצת יותר נרחב, כדי באמת לנסות להגיע לעסקה, אני חושב שהדרג המדיני מעט קרטע, ולכן מאחר והוא מעט איסס, קרטע, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אנחנו היום נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, גם בסיבה הזו אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים.
ואני אתן תזה חלופית לתזה החלופית של התזה החלופית, יכול להיות שאנחנו במהלך הרבה מאוד שנים...
שאל בסוף אתה סוגרים מעגל ואתה בסוף מסכים עם ירון בלום, אני כבר לא...
ברור שמסכים.
כשנגיע לקצה אני אחליט.
תקשיב, אסף, מההתחלה הוא מסכים וזה תמיד.
יכול להיות, יכול להיות שמשך הרבה מאוד שנים ומסעים ומתנים לעסקאות, לימדנו את כל מי שניהל איתנו מסע ומתן, שכדאי לו לחכות, כי בסוף בסוף תמיד אנחנו נשברים?
לא. למה המצרים והקטרים לא מסכים, לא מצליחים? למה האמריקאים לא מצליחים במקרה הזה? כי יש לנו פה פרטנרים, בעיקר יחי סנואר, שהוא לא, ואני אומר את זה עוד פעם, הוא, עם כל זה שהוא יודע לחשוב, הוא מנותק נפשית מהמציאות, ולכן הוא כל הזמן הולך על הקצה, ועל הקצה הזה הוא כל הזמן מנסה עוד ועוד, ולכן גם הוא ישב שנתיים, אפרופו, הוא הסכים לשבת עוד שנתיים נוספות בעסקת שליט שהייתה יכולה להיות ב-2009, והיא קרתה רק ב-2011, כי הוא זה שהעביר מסרים לאחמד ג'אברי, בוא נמתין, אני אשב עוד שנתיים ותביא עסקה יותר טוב.
לא, מה שאני אומר, תסתכל על המצב הנוכחי. סינואר רואה כרגע שהעולם איתו. ארצות הברית לא רוצה שניכנס לרפיח. ארצות הברית כן רוצה ודורשת שניתן לסינואר עוד אוכל ועוד סיוע. אנחנו בכל מסע ומתן מוכנים לתת עוד דברים שלא נתנו בפעם שעברה. סינואר מסתכל ואומר לעצמו, אני על הסוס. למה לא לשחק עוד קצת ולחכות עוד קצת?
אז אני אשאל אותך, קלמן, שאלה, האם אנחנו נכניס את המסעות סיוע האלו כדי לאפשר מרחב פעולה ותמרון צבאי, כדי שארצות הברית תמשיך לתמוך בנו, כי בלי ארצות הברית אנחנו שנינו יודעים שאנחנו לא...
אין תמרון צבאי. אין תמרון צבאי.
אולי עכשיו הם יאשרו, אולי עכשיו הם יאשרו את התמרון הצבאי.
אנחנו נעלה אותך לשידור שהם יאשרו. בוא נחכה
ונראה. 100% תעלה. אני בטוח שהם יאשרו. אני בטוח שהם יאשרו אחרי האירוע של איראן, גם אצלם משהו בקופסה השתנה. אני חושב שאחרי הסירוב של יחי סינואר, ואחרי זה שהוא חזר חזרה, ובמקום 40 הוא הסכים לשחרר פעימה של 20, ואני, מדינת ישראל אסור לה להסכים לשחרור ה-20, כי אנחנו לא נראה יותר אף אחד. אנחנו צריכים להגיע להסכמה עם המתווכות, כדי להגיע וללחוץ על חמאס, והלחץ זה הכוונה, זה גירוש של פעילי חמאס, זה חיסול של פעילי חמאס בארץ, בעזה ובחול, זה חיסול אותם אלו שחושבים שהם מחוסנים, גם מהשלטון הקטרי, אם קטר לא תעשה את זה ולא תגרש את אותם פעילים ומשפחותיהם, משם אנחנו צריכים לפעול גם מול קטר וגם מול מדינות אחרות בצורה אחרת, להפשיל שרבולים, ואני חושב שארצות הברית מבינה עכשיו, אחרי האירועים של איראן, ואני חושב שגם יחי סינואר יבין בימים הקרובים,
אוקיי.
שאנחנו, שבעל הבית ישתגע.
בעל הבית צריך להמשיך בתוכנית. ירון בלום, תודה רבה.
משם אתם
ארגון ונהדרים.
להתראות.
חן ביאר, כתבנו בצפון, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה קורה בעיר הצפונית חיפה?
תראו, אנחנו, ככל שאנחנו נמצאים בימים שבהם יש אפשרות ריאלית להרחבת המלחמה, ברור שמה שקורה במפרץ חיפה הוא אירוע שצריך להתמודד איתו, כי יש שם ריכוז של תעשייה ושל חומרים מסוכנים, ריכוז הגדול ביותר בישראל. וכעת מהלך מעניין שמבצעת עיריית חיפה, שבעצם מודיעה לחברת תשע, תשתיות אנרגיה, זו אותה חברה שמחזיקה מיכלים של נפט גולמי, סמוך מאוד לשכונת קריית חיים, שכונה בחיפה שנמצאת במפרץ חיפה, היא מודיעה לחברה שהחליטה לשלול את רישיון העסק שלה, זה אומר שבאופן תיאורטי, בתוך 30 ימים אותה חברה לא תוכל להמשיך לפעול ולהפעיל את המתקן הזה, יש שם 12 מיכלים פעילים שמאחסנים נפט גולמי, נמצאים במרחק באמת קצר ביותר של מטרים ספורים מבתי מגורים, מאזור תעשייה פעיל. יש מאבק שמתקיים כבר שנים, גם לא בהקשרי המלחמה, סביב הפעלת המיכלים האלה במקום הזה. ועכשיו עיריית חיפה מבצעת את המהלך הזה, שהוא מהלך בהחלט משמעותי. כאשר באופן תיאורטי כאמור, בתוך חודש יכול להיות שבעצם הפעלת המיכלים האלה תהיה לא חוקית. אני לא חושב שמישהו מעריך שאכן הדבר הזה יהיה אירוע של זבנג וגמרנו, אלא כנראה שאנחנו הולכים כעת לאיזושהי התדיינות משפטית וצעדים משפטיים שבחברה ינסו לעשות בשביל שבסופו של דבר המהלך הזה לא יצא לפועל. אבל עצם התהליך הוא בהחלט חשוב ומשמעותי לכשעצמו, כי גם יהיה כאן עכשיו פיקוח של בית המשפט על כל האירוע הזה וכל הפעלת המיכלים במקום הזה ויחסון הנפט הגולמי במקום הזה כל כך קרוב לאזור של מגורים ותעשייה. ומאוד יכול להיות שבעצם בית המשפט יעלת את הצדדים בסופו של דבר להתפשר, שעצם הפשרה היא לכשעצמה צעד משמעותי, מכיוון שמדובר בעצם בתהליך שנפרס על פני שנים, שבהם יש מי שמתריע ומבקש להזיז את הנפט הגולמי מהאזור הזה, טוען שזה פשוט מסוכן מדי, גם לא במצבי מלחמה, גם בתרחיש למשל של רעידת אדמה חלילה, או אפילו מעצם העובדה שאזרחים חיים שם כל כך קרוב למצבור כזה של נפט גולמי, ויש טענות שהדבר הזה מוביל לתחלואה ולסיכון גדול, שגם בעיתות שגרה הוא בלתי סביר, קל וחומר בזמנים האלה של מלחמה.
תודה רבה, חן.
תודה, חן. בנימין אחימיר, ילד בן 14, נרצח בסוף השבוע כי יצא לראות צאן. גופתו נמצאה ליד החווה שממנה הוא יצא בחבל בנימין, ואנחנו עם אופיר אחימיר, אביו. אופיר, שלום.
שלום.
לפני הכל אנחנו משתתפים בצערכם על האובדן של בנימין.
תודה.
אתם יודעים כבר מה קרה שם?
אנחנו קיבלנו פיסות מידע, לא תמונה מלאה. האמת שאנחנו לא עסוקים בזה, זה לא עיקר העניין כרגע. אנחנו עסוקים בדברים חשובים יותר מבחינתנו, לנסות להבין למה הדברים באים אלינו, מה המשמעויות שלהם, איך אנחנו יכולים היום לעשות דברים טוב יותר ואת הדבר הטוב יותר, כדי שלא יפקדו אותנו דברים כאלה שוב ושוב. אותנו אני מתכוון כמובן לכל העם המיוחד שלנו שהתגייס באופן מרשים ומופלא, כוחות הביטחון המדהימים שהיו שם בשטח שקשה לתאר במילים, והמתנדבים, המתיישבים, המתוקים והמקסימים ש נתנו את ליבם כדי למצוא נער עובד, נער אחד בודד עובד בשטח. לשם צריך לחשוב ולשם צריך לכוון, לא לשאלות הקטנוניות שהן חשובות באמת בשביל גורמי הביטחון, ואנחנו רוצים לברך אותם שעשו את העבודה עד הסוף, עד הקצה, ויעמידו לדין את מי שצריך מהר ככל שניתן. אבל זה תן לאנשי המקצוע, אנחנו עסוקים בדברים האמיתיים.
תספר אולי קצת עליו, על בנימין.
בנימין היה אלם חמודות, כולו לב טהור, מתוק. כל מה שהוא רצה זה להגשים חלומות, לעשות דברים משמעותיים בלימודים, בלימודים האקדמיים, מה שנקרא, הישגים אקדמיים, ציונים, מספרים, הוא היה פחות חזק. והוא ידע שיש לו חוזקות אחרות, והוא חיפש לכפוש יעדים ולממש אותם על הצד הטוב ביותר, בעמל, בחריצות שאין דומה לה. בחופשים הוא היה עובד בחנות, היה אוסף שקל לשקל, אתה בוודאי יודע כמה משלמים לנערים בחנות, והוא הצליח להגיע לאלפי שקלים בזמן כל כך קצר, ולקנות דברים שהוא כל כך אהב ועשה בהם שימוש כל אימת שרק יכל, רק כדי למצות את הזמן, רק כדי שהזמן לא יתבזבז ויברח בין האצבעות. הייתה לו רתכת שהוא כל כך אהב לרתך ולבנות ולפתח, בין אם זה בנוגע לארץ ישראל, להקים אותה משממותיה, ובין אם זה בשביל המנגל בבית. עכשיו, ממש לאחרונה, ישבנו ביחד בפורים, חשבנו כבר 30 יום קודם החג על פסח, אמרתי, צריכים להכשיר את המנגל שאתה כל כך אוהב כדי שתוכל להכין בפסח. אז אמר, חשבתי לקנות, אי אפשר להכשיר אותו, זה כל כך מעובה שם בשומן. אמרתי, אני אקנה כאן באיזה חנות רשת. הוא אמר, לא, 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 אני אקח את זה כפרויקט, עכשיו עד פסח. בסוף השבוע, ממש ימים ספורים, אולי יום לפני שהכל קרה, הוא אומר, אני סיימתי את הפרויקט, הרשת מוכנה. היום אנחנו יודעים להגיד שזה מתנת הפרידה שלו.
אופיר, מתי הבנתם ביום שישי שיש בעיה, שהוא נעלם?
בהרחבה הבינו את זה די מהר. גם צעד אחרי צעד, לא הכל קורה בבת אחת, כי ראו את הכבשים מרחוק, לא ראו את הצון, הוא נבלע בתוך העדר הענק, מדובר על 180 ראש, אז לא בטוחים אם הוא נמצא או לא, ואז רואים לפתע שהצון מגיע ללא רואה, מתחילים להבין שזה לא סביר ולא ממש מבשר טוב, ואז הם מתחילים להפעיל את הטול בעניין הזה. אנחנו קיבלנו את ההודעה לקראת הצהריים, הבן שלי שהוא חבר של אחד האחראים, הוא קיבל הודעה, שואלים אותו אם בנימין נמצא במקרה איתנו, כי הוא נעלם. וכמובן הבן שלי דיווח לי מיד, ומשם הכל התקדם.
אתה גר...
במקביל כמובן הפעילו את הכוחות.
אתם איפה גרים?
אנחנו בירושלים, בקריית יובל.
בקריית יובל. תגידו לי משהו על על המסלול הזה של בנימין, מה הוא עשה שם באזור?
בנימין עמד בישיבה. הוא לא ראה צון באופן יומיומי. לכן גם חששו מהמיומנות שלו, שהוא לא מספיק מיומן אולי, למרות שהוא כבר עשה את זה כמה פעמים, הוא היה מגיע לשם מדי פעם. בעיקר בסוף השבוע, מדי פעם. הוא היה אבל בישיבה במשך כל השבוע, מראשון עד חמישי, בדיוק בסוף השבוע, אנחנו ביום רביעי בערב, סיכמנו על מתווה יחד עם המחנך שלו, ויחד איתו, מתווה שהוא כל כך שמח בו. והרב שמח בו, ואנחנו שמחנו בו, וראש הישיבה שמח בו, כך שהוא יוכל להיות כל השבוע בישיבה, כמו שהוא רצה בעצמו, אבל לקבל ככה שחרור מכולנו, למשוך את יום ראשון שמגיעים בצהריים, אחרי החופשה של סוף השבוע בבית, הוא יוכל ככה להיות בחווה, ולאחר קצת ביום ראשון, והוא כל כך שמח שאפשרנו את זה, והוא הגיע לשם כל כך נקי ושלם, וצבר רצון, זה היה פשוט... פלא, איך שהרגשנו שעטפנו אותו, והוא הגיע כל כך כל כך טהור, בלי שמץ של תחושת תסכול או אכזבה, פשוט מוכן להיות בעולה תמים למען כל עם ישראל.
ואת הבשורה הקשה קיבלתם בשבת כשהוא נמצא.
נכון, נכון. קיבלנו את הבשורה ממש אולי שעה אחרי שישבתי עם אלוף הפיקוד, ואלוף הפיקוד אחרי שאני לוחץ עליו אומר לי, תקשיב טוב, אין לנו קצה חוט, אנחנו עובדים בכל המאמצים באותה מידה. אני אומר לו, אבל תגיד לי משהו, תקשיב, אין לך מה לנסות להוציא, כי אין לי מה, אין לנו קצה חוט. שעה לאחר מכן מוצאים אותו 200 מטר מהחווה, מקום שחרשו אותו, עברו עליו עם ממש כל מטר שם, כל סנטימטר עברו שם, ופשוט חלפו מעל פניו, למרות שהוא לא היה מחוסה, לא שום דבר, 200 מטר מהמקום, מהחווה לכיוון היציאה של העדר, המקום הכי 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 מתבקש ששם זה יקרה, לא מצאו, וזה למרות שאלפי אנשים, כוחות ביטחון ש... של אוגדה שישבו במקום, אני הייתי שם, כל השבת, הבנים היו שם, פתחנו שם ממש חמל משל עצמנו, ואימא והבנות היו בבית, פתחו חמל של תפילות ושל מעשים טובים ושל הפרשות חלה, אבל אנחנו היינו שם, היינו מעורבים מאוד בכל הנעשה, ואנחנו אומרים לעצמנו, זה לא ייתכן, איך יכול להיות עם כל כך הרבה כוחות, מודיעין ובתוך הבור בקריאה ואיפה שלא יהיה, כולם כולם, רק בשביל נער אחד, ובסוף הוא מתחת לאף. אין ספק שזה הכל בשביל שהתפילות ימשיכו. גם בתוך שבת, אם הם מוצאים אותו ביום שישי, אז כולם משחררים, אבל התפילות ימשיכו, ובוודאי אם לא שבו רקם, ראינו את הטילים המטורפים, האזויים האלה שהגיעו מכוחה של איראן. במוצאי שבת, אין לנו ספק שיש לו חלק בצירה של הטילים האלה, יחד כמובן עם ה...
אופיר.
עזרה מלמטה של כוחות הביטחון.
אופיר, אביו של בנימין, זיכרונו לברכה. תודה רבה לך ושוב תנחומים.
חיבוק גדול.
תודה רבה.
אנחנו פונים למאה שערים,
100 לפחות. בוא נתחיל מ-100 ונראה לאן זה, איפה זה ייגמר.
שער ראשון, חיים גולדיץ' כתבנו.
אז כן, בוקר טוב, אתמול בלילה, הפרת סדר חריגה ביותר ב-100 שערים, שוק 100 שערים, באמת, בעצם הלב של 100 שערים, והאזור הכי קיצוני, בו נמצא עם הסקריקים, כל מיני שעריות של נטורי קרטה, ואתמול מגיע למשטרה, למשטרת ירושלים, מידע על זה שיש מספר שבחים, שוהים בלתי חוקיים, שנמצאים באחד המבנים שם, בישיבה שנמצאת בשיפוץ.
שמה עושים? עובדים
או
בישיבה?
או שהם פועלים שם, או שהם לא אמורים להיות שם. אבל המשטרה עושה את עבודתה. אנחנו יודעים שכל כניסה למאה שערים זה כניסה מאתגרת עבור כוחות הביטחון, עירייה, פיקוח וכל מה שנראה כזה.
גם לעניינים כאלה, מילא כדי לקחת איזה מישהו שלא יתגייס, אני מבין. אבל פה, מה זה קשור?
לרוב, בציבור החרדי או בציבור החרדי הקיצוני שגר שם, לא בדיוק מזהים מה מטרת הכניסה.
אז זה לא משנה, אתה אומר, באים שוטרים אנחנו נגד.
די בך עכשיו השוטר.
באים שוטרים אנחנו נגד, ורגיל זה נגמר בצורה מהירה, כי המשטרה והכוחות, מי שבא לבצע אכיפה לרוב יודע שהוא נכנס מהר מאוד ויוצא מהר מאוד. אלא שאתמול, המעצר הזה נמשך ונמשך ונמשך ונמרח על פני שעה וחצי.
כי מה קורה בשעה וחצי?
כי בזמן שהמשטרה מגיעה לשוק 100 שערים, זה באמת המקום הכי קשוח שם, צפוף מאוד, מזכיר קצת קסבה.
הקסבה של 100 שערים.
לגמרי, צפוף באמת ברמה של הכל מסדרונות וגגות, גבעים, והמשטרה נתקעת עם המעצר, היא לא מצליחה להוציא את השבחים, שלאט לאט סוגרים אותה.
מה זה נתקעת עם המעצר? מה קורה בעצם?
לא מצליחים לאתר את השבחים, כשבמקביל מקיפים אותם בתוך בית הכנסת, בעלייה לתוך בית
הכנסת הזה. זאת אומרת, שוטרים מחפשים את השוהים בלתי חוקיים הפלסטינים, לא מוצאים אותם, ובינתיים התגודדות של התושבים.
הפרת סדר, כשהשוטרים נמצאים על איזשהו מדרגות לכניסה למבנה הזה, לאותה ישיבה.
מה זה הפרת סדר?
הפרת סדר זה אבנים, מוטות ברזל.
שזורקים על השוטרים?
ממש, רואים את זה, יש תיעודים מלאים של האירועים. ממש מושלכים מוטות, אבנים, וזה דברים שאנחנו רגילים לראות במאה שערים, אלא שהאירוע מסלים, ובאמת על רקע מאוד מוזר, על מעצר שבחים, זה נמשך במשך שעה וחצי, כשבסי המשטרה זורקת רימוני אלם, על מנת לחלץ את הכוחות, מביאה עוד כוחות של יסם, של בילוש, וממש כאילו אנחנו נמצאים במזרח ירושלים, שזה באמת לא רחוק משם, אבל זה לא פעם ראשונה שאירוע כזה קורה, על רקע כזה זה מאוד מוזר, חריג, גם בזמן המלחמה ראינו שהלהבות הולכו.
תומר, מוטות ברזל ואבנים על שוטרים במאה שערים, זה בסדר, זה קורה, זה לגיטימי.
אבל לא על הרקע הזה.
כן, אבל על זה.
לא, גם ראינו את ההנמחה, זה פחות קורה בחצי שנה האחרונה, בזמן אז המלחמה, במאה שערים גם יודעים להסיט את האש מכיוונם, פחות התמקדו בדבר הזה, היה הפגנות של הפלג הירושלמי, היה הפגנות אחרות, אבל יחסית החיכוכים האלה ירדו, גם בגלל העבודה של המשטרה עם הקהילה, שם יש המון שיתופי פעולה, משקים שעובדים בתוך מאה שערים, אלא שבאירוע הזה באמת המשטרה טוענת שבסיס של האירוע, מרוב שהשוטרים מגיעים עם הם מנסים לצאת בעצם מהמדרגות, מאותו מקום שהם נצורים, מגיע אחד המבוגרים שם עם ילדה בת קטינה, וממש עומד על הכניסה ומשתמש בה כדי למנוע את היציאה שלהם החוצה, ואז אומר, הנה תראו, כאילו אתם מקים ילדה. הם טוענים שבאמת האירוע שם הוא יוצא מפרופורציה, הם מצליחים לעצור רק את שישה שבחים שהיו שם, תושבי בית לחם, לא תושבי עזה, כמו שפורסם בכל מיני מקומות, תושבי בית לחם, יוצאים מכאן, יוצאים ממאה שערים.
הצליחו לעצור אותם כי הם היחידים שלא זרקו שם עמותות ואבנים.
כן,
היחידים שלא התנגדו למעצר.
לפי התיעודים שם נראה שגם הם היו בסכנה ביציאה, אבנים לא בדיוק שואלות את מי הם פוגעות, אבל בכל אופן הם יוצאים משם והמשטרה טוענת שצפויים מעצרים בהמשך, בימים הקרובים של כל מי שהיה שותף לדבר הזה. אני יכול לציין שבעבר, גם בהפרות סדר כאלה, לא ראינו מעצרים נרחבים, זה איזושהי סיטואציה שלא נגמרת, המצב הזה במאה שערים זה כמו המצב במזרח ירושלים, לא משהו שהוא בר טיפול יותר מדי, מין הזנחה של שנים רבות שמתנפצת מדי כמה ימים או חודשים.
די, אני לא יודע, הזנחה, זה העניין, יש בעיה.
זה הזנחה וחוסר משילות.
חוסר משילות.
אם אתה לא יכול להיכנס לאכוף את החוק.
אסף רוצה להגיד משהו, רגע, אני
רואה. לא, אני לא חושב צורך לגשר ביניכם. יש חוסר משילות, והמדינה הזניחה את הטיפול בחוסר המשילות.
הזניחה את הטיפול, כן.
כן.
אוקיי.
לא, לזה התכוונת, גולדיץ'.
לא, חד משמעית. אם אתה לא יכול לאכוף את החוק במקום שהוא נמצא 300 מטר מתחנת משטרה, מתחנת משטרת לב הבירה בירושלים, אז אתה בבעיה.
גולדיץ', תודה רבה. בבעיה,
כן, כן, קונצנזוס, יש פה זה. מי בעד בעיה, שירים את ידו. אוקיי, יש הסכמה.
חיים גולדיץ', תודה רבה.
להתראות. אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, שלום.
שלום, שלום.
מסעיות, הרבה מאוד מסעיות עושות את דרכן כל יום לרצועת עזה, נכון? מסעיות סיוע.
כן.
שהן יוצאות מאיפה, בדרך כלל?
אז הם, למשל, הלילה זה בעצם בעקבות כל החסימות בחודשים האחרונים, כבר לא מרפיח, בנוסף להצנחה מהאוויר, אז בעצם המסעיות האלה או יוצאות מניצנה, או ממעבר אלנבי בצפון, כדי בעצם לנסות ולהרים על הפעילים שחוסמים אותן.
והלילה אותם פעילים, או לא יודע מה זה פעילים, לא יודע מי זה היה וכמה היו, הצליחו לעצור.
כן, הצליחו לעצור. במקרה הזה, או גם במקרה הזה, זה קבוצה שקוראת לעצמה צו 9, פעילים בעיקר, רובם ככולם פעילי ימין, והם בעצם עשו ממש מערב, אמבוש לילי למסעיות, באזור גשר אלנבי. הם חיכו שם ב-11 בלילה, הקיפו את המסעיות, מאות מסעיות שהיו אמורות לצאת לקראת אור ראשון כבר לכיוון הרצועה, לתוך עזה, חסמו אותן, הגיעו לשם שוטרים, אימו עליהם שהם יוציאו צו שופט, או צו אלוף, סליחה, שטח צבאי סגור. זה לקח עוד כמה שעות, בסביבות 4 בבוקר כבר היה אותו צו, הם הקיפו את הפעילים והעבירו את המסעיות לכיוון הרצועה, דרומה, חצו הרבה מאוד קילומטרים מגשר אלנבי. הפעילים עלו על המכוניות שלהם ובעצם החל איזשהו מרדף, האם המסעיות הספיקו להיכנס או שהם יעצרו אותם, הם אכן עוצרים אותם כעת כבר בעוטף בצומת גבולות, חוסמים את המסעיות האלה. וגם מגיעים לשם שוטרים, בהמשך הרי יפנו אותם, כמו שקורה כמעט כל פעם, אבל זה הרבה מאוד שעות של מאמץ, כן. לכל הגורמים האלה, אוקיי. ותמונות גם מאוד מאוד לא נעימות.
אז בואו נעבור לשטח. ארנון עדני, שלום.
כן, שלום, בוקר טוב. שלום.
איפה אתה?
אני מגן יבנה.
לא, איפה אתה עכשיו?
אני נמצא בדיוק אחרי פעלים, בערך 3 קילומטר לכיוון תומת גבולות.
ומה אתה עושה שם?
כל המסעיות נעמדו פה על הכביש, למעשה. נגיעו אתמול מכיוון מעבר אלנבי, וכבר בלילה התחילו לעכב אותם. אז בסך הכל הם הגיעו עד לכאן, מהלילה.
אתה מהמעכבים?
מעכבים אותם, כן. מנסים לפנות פה, אבל לא...
לא, אני אומר, אתה לא כתב
לנו שם שמדבר... אני מהמעכבים.
אתה לא עובר אורח. אתה מעכב את המסעיות.
אני, כן.
תספר רגע, אבל... מתי נכנסת לאירוע? כלומר, מתי אתה יודע, מתי אתה מבין שיש מסעיות בציר הזה ואתה מחליט לך להתייצב שם?
יש קבוצה, מקבלים בקבוצה הודעות ומגיעים כמה שאפשר. יכולנו להגיע מהלילה, נשאכל בלילה, היקף בלילה, וכל עיכוב כזה של חצי שעה גורם לשיירה להתעקע, שעתיים.
מתי אתה התייצבת?
אני הייתי בצוות של הבוקר, בסביבות 8 בבוקר, צומת גבולות.
וכשהגעת מה היה המצב ומה המצב עכשיו?
הגענו לשם, הם לא הגיעו לתומת גבולות, אז התחלנו להתקדם לכיוון צהלים. הם עמדו שם בחניון, וגם שם עקבו אותם. אז עכשיו הם התקדמו עוד 2 קילומטר.
אז עכשיו מה, אתם יושבים על הכביש? מה בדיוק קורה?
הם יושבים על הכביש, משמר הגבול מדבר איתם, הם לא בדיוק... בוא נגדיר את זה. אין להם בדיוק נשק לפנות אותנו.
אז שוב, קודם כל, כמה מסעיות יש שם וכמה אנשים חוסמים אותם כרגע?
אנחנו עם הרכבים, אנחנו סביבות 25 איש, יש פה מסעיות, בערך, 10, 11, 12, 13, ממה שאני רואה פה יש כמעט 20, אני לא רואה את הסוף שלהם.
אז רגע, קודם כל, אתה לא רואה את הסוף, כי...
אני לא רואה את הסוף, אני צריך ללכת.
כי בסך הכל, לא, כי בסך הכל יש מאות מסעיות כל יום.
כן, אבל כנראה במקטעים מכניסים אותם, ואלה נכנסו מעל, הם במקיד מירדן.
והכל עומד, אף אחד לא מזיז אתכם ולא כלום? כלומר, משטרה או מי שזה לא יהיה חיים זה בשלום שהכל עומד?
כן, זה סך הכל עיכוב תנועה, זה לא שטח צבאי סגור ולא כלום.
לא, בסדר, גם עיכוב תנועה מעכב את התנועה.
זה מעכב, כן, כל אוטו שמעיד לפני מסעית, הם משתדלים להתעמת אחד לשני, המסעיות שלו יהיו רווחים, שלא תיכנס עם האוטו בין המסעיות ותעית.
אז אתם עם המכוניות שלכם חוסמים את הדרך?
אנחנו על הכביש, ברגע שמתחילים לנסוע מפנים, אז עם המכוניות. אני עם אופנוע במקרה, אז זה לא...
ואת אומר, זה לא נראה שלמישהו... כמה זמן המצב הזה סטטי ככה?
עכשיו זה בסביבות 20 דקות עכשיו.
20 דקות. ואת אומר, זה לא נראה שמצטברים כוחות כדי להזיז אתכם.
יש פה איזה 15 משמר הגבול, אבל לא בדיוק.
מה קורה עם, לא יודע, הנהגים, המסעיות, מישהו שם?
הם לא מדברים איתנו, חלונות סגורים, שום כלום.
ותנועה אחרת יש? כלומר, נהגים עוברי אורח, אנשים שסתם רוצים להשתמש בכביש?
מהצד השני, כן. מי שבא...
ארנון?
מה, אולי ירתו את השיחה שלנו. נהגי המסעית. טוב, בסדר. זה ארנון הדני, באזור גבולות. תודה רבה לארנון. נתנאלה, שלום.
שלום וברכה.
אהלן, בוקר טוב.
מה שלומך?
אני בסדר. בסדר קשה. המילה בסדר לא כל כך מסתדרת לנו.
כן, לא יושבת כל כך עם מה שקורה.
לא יושבת על הלשון, כן. אז אתה יודע, בסדר הוא בערבון מוגבל היום. אנחנו מרגישים וחשים את הכאב ואת ה... התמיהה הזאת היא להשיב את החטופים האלה הביתה, את החטופים שלנו.
ספרי על גלגולו של השיר הזה שעכשיו את מחדשת.
כן, יש באמת היסטוריה מאחורי השיר הזה. השיר נכתב ב-1945 על ידי אהרון אשמן, המשורר והמחזאי, והולחן על ידי ידידיה אדמון הגדול. אהרון אשמן כתב את השיר גם מתוך זעקה פנימית, כפי שאני הרגשתי לאחר השבעה באוקטובר. נזכרתי בשיר הזה ממש לאחר שראיתי את הסרטונים הכל כך מזעזעים. ומתוך הזעקה הפנימית הזאת אני החלטתי לבצע את השיר הזה. עכשיו, אהרון אשמן כתב את זה על ניצולי השואה שהיו בדרכם ארצה, שיצאו מתוך התופת והיו בדרכם לגאולה, לתקווה ולגאולה, בדרכם ארצה, המעפילים. בדרכם הם נעצרו ונכלאו על ידי הבריטים במחנות בקפריסין. לאחר שהוא כתב את השיר, שושנה דמארי נשלחה לקפריסין לבצע את השיר, להשמיע אותו בפני ניצולי השואה, ואיכשהו השיר הזה מתכתב בצורה כל כך מדהימה ומצמררת עם האסון הנורא שפקד אותנו בשבעה באוקטובר, בצורה מדהימה. אני זכרתי את השיר הזה עוד מילדותי, ואת הטקסט אני לא הכרתי כל כך טוב, אני זכרתי רק את התזמון, הביתה, הביתה. כן. אבל כשחקרתי את הטקסט ולמדתי אותו, הופתעתי באמת הופתעתי לגלות עד כמה הוא מתכתב עם האסון הזה. זה היה ממש מפליא ביותר.
ספרי קצת איזה תגובות מקבלת, גם לחידוש של זה וגם לחיבור של זה להיום.
נכון, וגם שהתיישבתי לעבד את השיר, השתדלתי להעביר את החוויה הכל כך קשה הזאת שעברנו בשבעה, שעברו כל גם הנרצחים וגם החטופים וכולם. וביקשתי פשוט לתאר את השתלשלות המאורעות האלו מההתחלה, איך שהצליל הראשון מתחיל, הוא בא לתאר את הכאוס הנורא, באמת. שם אני גם יצרתי איזשהו לופ שמתאר את זה, ומלודיה שמתארת. ואחר כך אנחנו מגיעים ליער רעים, ברגע שהגרוב מתחיל. כן.
נתנאלה, עם החידוש הזה להביתה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, תודה.
תודה לכם, תודה. יום טוב.
בשורות טובות.
נדב רוזמן ערך את התוכנית הזאת, נדב רוזנצוויג ולירון אהרון אסולין הפיקו, יוסי תנורי על הביצוע הטכני. קלמן, תודה רבה.
תודה אסף, יום טוב, בשורות טובות.
ביי.